הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי, יום שישיות במרחשוון תשע"ו, מסכת נזיר, דפים סמך ב' וסמך ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הולכים וקריבים בסייעת הדשמי הגדולה לסיום מסכת נזיר. את הדף האחרון של מסכת נזיר נלמד בסייעת הדשמי ביום שלישי הקרוב, י' ד' במרחשוון תשע"ו. הדף האחרון הלו הוא דף סמך וב ממסכת נזיר. השתבח שמו לעד. את תלמוד תורתנו אנו מקדישים לרפואתה השלימה במהרה של הילדה חנה בת אסתר, שרופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לתחלואיה. קלנה רפנה לה לחנה בת אסתר. מיד מיד פונים אנו לבית המדרש, זמננו קצר והמלאכה מרובה. ערב שבת קודש, פרשת לך לך, בוא נלמד שני דפים, דפים סמך ב' וסמך ג' ממסכת נזיר. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי, ולא יאהב אותי שלא ירא דבר תקלה על ידי, ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מדות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מיד מיד אנו ניגשים בעיקר העניין, הוא לימוד דפינו היומיים, דפים סמך ב' וסמך ג' ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך א' עמוד ב', 10 שורות מתחילת העמוד, מן המילים, רב אחא בר יעקב אמר, שייני אחא דאמר קרא והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. במשנה שפתחה את הפרק התשיעי ממסכת נזיר בדף סמך א' עמוד א', אמרה המשנה, שלגויים, לעובדי כוכבים, אין להם נזירות. אנחנו בעיצומה של הסוגיה המחפשת את המקור לכך. חוזרת עכשיו הגמרא לבאר את התירוץ הקודם שדיברה עליו הגמרא לאל בדף סמך א' עמוד א', שלעובדי כוכבים אין נזירות משום שאין להם אב לעניין ירושה, שזה עיקר אב האמור בפסוק. ובנזירות נאמר לאביו, ואין נזירות אלא במי שיש לו אב. ולמרות שכבר דחתה הגמרא את התירוץ הזה מחמת דברי רבי יוחנן שאמר שיש לעובדי כוכבים אב לעניין ירושה, מכל מקום רב אחא בר יעקב עכשיו מפרש ירושה באופן שאין לו עובדי כוכבים. וכיוון שאין להם ירושה זו, הרי אין להם אב לעניין ירושה ואין להם גם נזירות. אומרת הגמרא, רב אחא בר יעקב אמר, באמת הטעם שאין לו עובדי כוכבים נזירות זה משום שאין להם אב. ואף שיש להם אב לגבי סתם ירושה, כמו שדרשה הגמרא לאל מהמילים וער סעיר, שיש להם ירושה מן התורה ויש להם אב לגבי זה, מכל מקום שאיני אחא שונה כאן שאין הדבר תלוי בסתם ירושה, אלא בירושת עבדים. דהיינו שאב מוריש לבנו את עבדיו. בירושת עבדים אין להם לעובדי כוכבים, כיוון שאין העובד כוכבים מוריש לבנו את עבדיו. דאמר קרא, אמר הפסוק בפרשת עבדים כנעניים בספר ויקרא, פרק כ"א פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם את עבדיכם הכנעניים לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. יש לדרוש ולומר, אתם נוחלים את העבדים על מנת להנחילם ולהורישם גם לבניכם אחריכם, אבל העובדי כוכבים אינם נוחלים את עבדיהם על מנת להנחילם לבניהם אלא לעצמם בלבד. וטעם הדבר, שעובד כוכבים אינו מוריש את עבדיו לבנו, משום שאין גוף העבד קנוי לעובד כוכבים, הוא קנוי רק למעשה ידיים ולא בקניין הגוף. אומר השיטה מקובצת שזה אינו חיסרון בנחלה, אלא חיסרון בכך שאין לו עובד כוכבים קניין הגוף בעבדים, שלפיכך אין לו מה להוריש לבניו. והרי את מה שיש לו בעבדיו, דיינו מעשה ידיים לכאורה הוא מוריש, אלא שקניין הגוף אין לו שיורישנו. כמו שמבואר במסכת גיטין דף למתחת עמוד א', ולא הם קונים זה את זה. לישראל יש קניין הגוף בעבדיו, והוא מורישם לבנו כדרך שהוא מוריש שער נכסים, כמו שמבואר בפסוק של והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. וגם לגבי אב האמור בפרשת נזיר, יש ללמוד כך שהדבר תלוי במי שיש לו אב לגבי נחלה, ירושת עבדים. כל שיש לו אב לגבי נחלה, דהיינו ישראל שיורש מאביו את עבדיו, יש לו תומה אמורה בפרשת נזיר, דהיינו יש לו דין נזירות. וכל שאין לו נחלה, היינו העובד כוכבים שאינו מוריש לבנו את עבדיו, אין לו תומה אמורה בפרשת נזיר, והיינו שאין לו נזירות. כשהגמרא עכשיו על תירוצו של רווח הבר יעקב, אם ממילא דוחה אותו, יחי, אם הדבר תלוי בנחלה בירושת עבדים, אם כן עבדים שגם הם אינם מורישים לבניהם את עבדיהם, נמי לא, גם כן לא יהיו בפרשת נזירות. והרי למדנו לאל שעבדים יכולים להיות נזירים, והם נלמדים מפסוק מיוחד של ואמרת עליהם. הנה מוכח שאין הנזירות תלויה בירושת עבדים, היא לא תלויה בנחלה. ולמרות שיש בעבדים דרשה מיוחדת של ואמרת עליהם, מכל מקום, אם אפשר ללמוד עבדים מדרשה מיוחדת למרות המיעוט של לאביו, אם כן יהיה אפשר ללמוד גם עובדי כוכבים מדרשה מיוחדת של המילה איש, למרות המיעוט של בני ישראל. ואם הדבר תלוי בנחלה בירושת עבדים, אם כן יש ללמוד שגם עבדים אינם בנזירות, משום שאינם בנחלה, למרות שאפשר לרבותם מהמילים ואמרת עליהם, כפי שלא ריבינו עובדי כוכבים מהמילה איש, משום שהם אינם בנחלה. לכן חוזרת הגמרא לתרץ את הקושייה הראשונה, בדף סמך א' עמוד א', מדוע באי רכין לא מיעטנו את העובדי כוכבים לגמרי מפרשת אי רכין, אלא מיעטנו מהמילים בני ישראל, רק שאינם מעריכין, ומהמילה איש ריבינו שהם נערכין, מהמילה איש דרשנו שלא נתמעטו לגמרי מבני ישראל, אלא רק שאינם מעריכים. אבל ישראל יכול להעריך גוי לקבל על עצמו, לתת להקדש את ערכו של הגוי. ואילו בנזירות מיעטנו מהמילים בני ישראל את העובדי כוכבים לגמרי, שלא רק שאינם מביאים קורבן נזיר, אלא גם אינם נוזרים. ולא ריבינו מהמילה איש כלום. וצורת הלימוד בפרשת אי רכיני, שכוונת הפסוק בני ישראל היא למעט עובדי כוכבים, אלא שיש ריבוי מהמילה איש, והרי הריבוי הזה הוא סייג למיעוט, וזה בא ללמד אותנו שאין למעטם לגמרי מפרשת אי רכין, אלא למעטם רק שאינם מעריכים. והריבוי מלמדינו שהם נערכים. דהיינו שהישראל יכול לקחת על עצמו ולהקדיש את השווי של הגוי, את הערך של הגוי. אומרת הגמרא אל אמר רבא, אין לדמות בין הלימוד שמצינו לגבי אי רכין ללימוד שמצינו לגבי נזירות. כי בישלמה גבי אי רכין, זה יהיה טוב לגבי אי רכין שנאמר שמה בפסוק בני ישראל, יש לדרוש ולמעט שדווקא בני ישראל מעריכין, ואין העובדי כוכבים מעריכין. ועדיין יש מה לרבות מהמילה איש, שיכול לא יהיו העובדי כוכבים נערכין, שלא יהיה אפשר להעריך בהם, והיינו שלא יהיו בפרשת אי רכין כלל. תלמוד לומר, איש, איש, ויש לרבות מהמילה איש, שאף שאינם מעריכין, מכל מקום הם נערכים. ולמדים מהמילה איש, שהמיעוט של המילים בני ישראל אינו לגמרי, אלא רק שאינם מעריכים, אבל הם נערכים. אבל בפרשת נזירות אי אפשר ללמוד כך, למעט דבר אחד מהמילים בני ישראל, ולרבות דבר אחר מהמילה איש. משום שאין דבר אותו ניתן לרבות מהמילה איש, על כורחה שהמיעוט של המילים בני ישראל זה מיעוט לגמרי, דהיינו שעובדי כוכבים אינם בכלל בפרשת נזירות. שהרי אחש, הרי כאן בפרשת נזירות, אם נרצה לדרוש כפי שדרשנו בפרשת ערך, אם נצטרך לדרוש מהפסוק בני ישראל, שדווקא בני ישראל נוזרים וגם מביאים קורבן נזירות בסיום הנזירות, ואין העובדי כוכבים נוזרים ומביאים קורבן נזירות. יכול אף לא יהיו העובדי כוכבים נזירים כלל אפילו בלא קורבן. תלמוד לומר, נאמר במילה איש, יש לרבות מהמילה איש, אף שאין העובדי כוכבים נוזרים ומביאים קורבן, מכל מקום הם יכולים להיות נזירים ולא קורבן. ואם אכן היה אפשר לדרוש כך, הרי היה הלימוד בנזירות שווה ללימוד שמצינו בערכין, מיעוט מהמילים בני ישראל וריבוי מהמילה איש. ומדוע לא ייתכן שכך יידרשו הפסוקים בנזירות? אמרי, אם משום קורבן, אם כדי למעט עובדי כוכבים מהבאת קורבן נזירות בה, הפסוק של המילים בני ישראל, לאו מאח הנפקלי. לא מכאן לומדים את זה שגוי שנזר נזירות לא מביא קורבן בסיום נזירותו, אלא מעטה, מדרשה אחרת לומדים את זה, שנאמר בפסוק, לעולה, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת להם, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו להשם, לעולה. ובברייתא במסכת מנחות דף ע"ג עמוד ב' דרשו מכפילות המילה איש שלא רק בני ישראל נודרים ומתנדבים, אלא אף עובדי כוכבים נודרים נדרים ונדבות כישראל, ומהמילה לעולה דרשו שאין העובדי כוכבים מביאים קורבן נזירות. פרט לנזירות, דברי רבי יוסי הגלילי, שאומנם עובדי כוכבים יכולים להתנדב נדרים ונדבות כישראל ולהביא קורבנות, אבל לא קורבן נזירות שאותו אינם יכולים להביא. ואם כן, אין צורך בפסוק בני ישראל לומר לנו שעובדי כוכבים אינם מביאים קורבן נזירות. על כוכחה, שמאמילים בני ישראל אנחנו ממעטים שאין עובדי כוכבים יכולים בכלל להיות נזירים. ואם כן, אין מה לרבות מהמילה איש בנזירות. ואומרת הגמרא, אם יש אופן אחר לדרוש את הפסוקים האמורים בנזירות כפי שנדרשו הפסוקים בערכין, דהיינו מיעוט מהמילים בני ישראל וריבוי מהמילה איש לגבי חלק מן הפרטים. מה שואלת הגמרא, אולי יש לדרוש מהמילים בני ישראל שדווקא בני ישראל נוזרים נזירות עולם, והן העובדי כוכבים נוזרים נזירות עולם, שיש למעט את העובדי כוכבים מנזירות עולם, מסוג מסוים של נזירות. יכול לא יהיו העובדי כוכבים נזירים כלל וגם לא נזירים לשעה. תלמוד לומר, לכן אומרת התורה איש, יש לרבות מהמילה איש שעובדי כוכבים יכולים להיות נזירי שעה, זאת למרות שלא יכולים להיות נזירי עולם. דוחה הגמרא גם את האפשרות לימוד הזו ואומרת, אמר רבי יוחנן, מי כתיב האם נאמר בפסוק נזיר עולם? הרי לא נזכר נזיר עולם דווקא בפסוק. וממילא אי אפשר להעמיד את הפסוקים בנזירות עולם ולמעט רק את נזירות עולם מעובדי כוכבים. אלא ודאי יש למעט עובדי כוכבים מנזירות כלל. ממשיכה הגמרא לברר אם אפשר להעמיד את המיעוט והריבוי באופן אחר. אימא אולי נאמר שיש לדרוש מהמילים בני ישראל, שדווקא בני ישראל מדירים את בניהם בנזיר שיכולים האבות לקבל נזירות עבור בניהם ולא רק על עצמם. ואין העובדי כוכבים מדירים את בניהם בנזיר. יכול לא יהיו העובדי כוכבים נזירים כלל שלא יוכלו לקבל נזירות גם לא על עצמם. תלמוד לומר, על זה באה התורה ואומרת את המילה איש, ומזה יש לרבות שאף שאין העובדי כוכבים יכולים לקבל נזירות עבור בניהם, מכל מקום יכולים הם לקבל נזירות על עצמם. תוכה הגמרא את האפשרות לימוד הזו ואומרת, האמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר. הדין הזה שאב יכול להדיר את בנו בנזיר, אינו מפורש בתורה הזו, היא הלכה למשה מסיני בלבד. וכיוון שזה הלכה למשה מסיני, לא ייתכן שיהיה פסוק שממעט את ההלכה למשה מסיני הזו, שתנהג רק בישראל ולא בעובדי כוכבים, כי לא ייתכן שיש פסוק שבא ללמדנו, איכן ההלכה למשה מסיני נוהגת. ותוספות בדיבור המתחיל ואימא מבארים, שאין סברה שפסוק יפרש ויעמיד דבר שהוא רק הלכה למשה מסיני. שואל הגיליון השס, הרי תוספות במסכת צבחים דף ה' עמוד ב' דיבור המתחיל ניתק, כותבים בדיוק להפך, שאין לחשוש אם הפסוק מפרש הלכה למשה מסיני, כיוון ששניהם נצרכים. ממשיכה הגמרא לברר אם יש אופן אחר לדרוש בפרשת נזיר מיעוט וריבוי. אימא שואלת הגמרא, אולי יש לדרוש מהמילים בני ישראל, שדווקא בני ישראל מגלחין על נזירות אביהם, שאף שלא היה בן נזיר אלא אביו, רשאי הוא לגלח במקום אביו, ואין העובדי כוכבים מגלחין על נזירות אביהם. יכול לא יהיו העובדי כוכבים נזירים כלל. תלמוד לומר, באה התורה ואומרת את המילה איש, כדי לרבות שאף שאינם מגלחים על נזירות אביהם, מכל מקום הם עצמם, העובדי כוכבים יכולים להיות נזירים. דוחה הגמרא את צורת הלימוד הזו ואומרת, היתמר, אמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר. הדין הזה שאדם יכול לגלח על נזירות אביו, זו הלכה למשה מסיני. ואם כן, לא ייתכן שיהיה צורך בפסוק של המילים בני ישראל, למעט עובדי כוכבים מן ההלכה הזו, כיוון שפסוק אינו מפרש הלכה למשה מסיני. וכיוון שאי אפשר לפרש שהמיעוט של המילים בני ישראל בא לאיזה פרט בנזירות, והריבוי של המילה איש מרבה ומלמד את עיקר דין נזירות, שעובדי כוכבים יכולים להיות נזירים. אם כן, על כוכחה יש לומר שהמיעוט בני ישראל ממעט עובדי כוכבים מנזירות לגמרי, שהם אינם יכולים להיות נזירים כלל, והריבוי של המאה איש נצרח לאיזו דרשה אחרת שאנחנו איננו יודעים. מסקנת הגמרא, כתירוצו של רבא, שאין להשוות בין ערכין לבין נזירות, למרות שבערכין מיעטנו מהמילים בני ישראל ומריבינו מהמילה איש, מכל מקום בנזירות אין אפשרות לרבות ולמעט בצורה הזו, ואנחנו ממעטים את העובדי כוכבים לגמרי מדין נזירות. מבררת עכשיו הגמרא מדוע יש צורך במילה איש בפרשת ערכין. היא אחי, אם כך, איש כי יפלי נדר בערכך שנאמר בפרשת ערכין, למה לי? מדוע יש צורך במילה איש? מכדי, הרי, האיתקש הערכין לנדרים. יש הקש השוואה בין ערכין לנדרים ללמוד זה מזה. והקש הוא לשני הצדדים, כשש אפשר ללמוד דיני ערכין מדיני נדרים, כך אפשר ללמוד גם. להפך, דאמר קרא, אומר הפסוק בפרשת הערכין, איש כי יפלי נדר בערכך, מכך שהוזכר נדר בפרשת הערכין למדו חכמים, שיש להקיש ערכין לנדרים. והתניה, נאמר בברייתא במסכת חולין דף י"ג עמוד ב' וכן במסכת מנחות דף ע"ג עמוד ב', נאמר בפסוק לגבי נדרים איש, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק חי, מה תלמוד לומר איש איש, מה טעם כפלה התורה את המילה איש? אלא לרבות את העובדי כוכבים שהם נודרים נדרים ונדבות כישראל. הרי מבואר בברייתא שעובדי כוכבים נודרים, מכוח ההיקש שיש בין ערכין לנדרים, כבר יכולים אנו ללמוד שכשם שהם נודרים, כך הם שייכים גם בפרשת ערכין. ולא מסתבר למעט אותם לגמרי. ושוב, אין צורך בריבוי מיוחד של המילה איש שבפרשת ערכין, שהרי גם בלי הריבוי היינו יודעים, שאין המיעוט של המילים לבני ישראל ממעט אותם לגמרי, אלא רק שאינם מעריכים. כי מאחר שהם נודרים, מסתבר לומר שהם שייכים גם לפרשת ערכין שהוקשה לנדר. על כוחך שהמיעוט שמצינו בפרשת ערכין במילים לבני ישראל לא בא למעטם לגמרי. ואם כן, איש כי יפלי בערכין למה לי? הרי פסוק זה מיותר שאף בלעדיו היינו יודעים שעובדי כוכבים נערכים ואינם מעריכים. מתרצת הגמרא, אלא אי איש, המילה איש שנאמרה בפרשת ערכין, איש כי יפלי, מבא אלה לאתויי, יש בו צורך לרבות אימנו מופלא סמוך לאיש, שגם הוא בכלל איש ויכול לנדור. מה זה מופלא סמוך לאיש? קטן שיודע לפרש את עניינו של נדר, לפיכך הוא נקרא מופלא, שהפלאה היא לשון פירוש, כמבואר ברשי על הפסוק ויפלאתי ביום ההוא, שזה לשון הפרשה והבדלה. וזה סמוך שנה אחת להיותו איש, דהיינו זכר בן י"ב שנים או נקבה בת י"א שנים. ונחלקו חכמים לאל בדף כ"ט עמוד ב', אם מן התורה כך זה, שנדרון עדר או שנדרון עדר רק מדי רבנן. אם הוא יודע להפלות, והיינו שתקנו חכמים לבודקו, ואמרו שאם יודע לפרש מה שנדר, נדרון עדר, ואם אינו יודע, אין נדרון עדר. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, אני חלמנדה אמר מופלא סמוך לאיש דאורייתא, זה יהיה טוב לזה שסובר. שמופלא סמוך לאיש זה דין תורה, שלשיטתו עם הדין הזה הוא מהתורה, קטן סמוך לאיש יכול לנדור, יש צורך בפסוק ללמדנו זאת, והרי אפשר ליישב שלזה נצרכת המילה איש. אלא למאן דאמר לשיטת זה שסובר שדינו של מופלא סמוך לאיש זה רק מדי רבנן, והיינו שמן התורה אין נדרו נדר אלא מדי רבנן בלבד שתקנו לבודקו, אם הוא מבין מה שנדר, ואמרו שאם מבין, יהיה נדרו נדר, וקטן שאינו סמוך לאיש לא בודקים אותו כלל ואין נדרון עדר אפילו אם הוא יודע להפלות ומביא מה שנדר, שהרי תקנתם של רבנן זה רק מופלא סמוך לאיש שיש לחשש הוא לבדוק אם הוא מבין או לא. אם כן, איש כי יפלי למה לי? שווה הקושייה מה הצורך במילה איש ומה למידי ממנה? מיישבת הגמרא הפסוק איש כי יפלי נצרח להטויי זה בא לרבות מופלא סמוך לאיש דעובד כוכבים. עובד כוכבים מופלא דיינו בין י"ב שנים שעדיין לא נעשה איש, ולמידי מהפסוק הזה שהיא מעריך ערכו ערך אף שעדיין אינו איש. דהיינו שמהפסוק הזה יש ללמוד שמופלא סמוך לאיש בעובד כוכבים ערכו ערך מדאורייתא, למרות שמופלא סמוך לאיש בישראל אינו אלא מדי רבנן. כי מופלא סמוך לאיש עובד כוכבים חמור ממנו והוא מן התורה. ומבארים הראשונים, שכיוון שישראל גדול יבוא לכלל בל יחל, לפיכך כל עוד אינו בבל יחל אין נדריו נדרים, אפילו אם הוא יודע להפליא ולפרש. אבל עובד כוכבים שאינו בבל יחל כלל, אפילו גדול, לכן נדריו תלויים בהפלאה, ואפילו אם אינו איש. אם הוא מופלא, כבר נדריו נדרים מדאורייתא מחמת הריבוי הזה. אז הגמרא מזכירה את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במסכת ערכין דף ה' עמוד ב', אם עובדי כוכבים מעריכין או לא. דעת רבי מאירי, כפי שהובא בגמרא לאל בדף סמך א' עמוד א', שעובד כוכבים נערך ולא מעריך. מה הכוונה? שישראל יכול לקבל על עצמו להקדיש את שווי הגוי הזה, אבל הגוי אינו יכול להקדיש את ערכו שלו או ערך של מישהו אחר. וזאת משום שממעטים מהמילה בני ישראל, שדווקא בני ישראל מעריכים ולא עובדי כוכבים. מצד שני מרבים מהמילה איש, שאף שהגויים אינם מעריכים, מכל מקום הם נערכים. אבל רב יהודה חולק וסובר, הפך הדברים. עובד כוכבים יכול להעריך וערכו ערך, אלא שאם העריכו בו, אינו כלום שעובדי כוכבים אינם נערכים, כמו שמבואר לכמן שהוא מרבה וממעט רב יהודה באופן אחר. וטעם מחלוקתם, לא משום הלימודים, שהרי שניהם מודים שיש כאן ריבוי ומיעוט, ויש לרבות דבר אחד ולמעט את זולתו. אלא של רבי מאיר יותר פשוט בסברה לרבות עובדי כוכבים שיש להם ערך ולא יעריכו הם את עצמם. כמו שמצינו בחירש שוטה וקטן, שיש להם ערך, דהיינו הם נערכים ולא יכולים להעריך. כיוון שמצינו כך בחירש שוטה וקטן, יש להעמיד כך גם את הלימודים לגבי עובדי כוכבים שנערכים ולמעט אותם שאינם מעריכים. ולדעת רבי יהודה יש ללמוד מטומטום ואנדרויגנוס שאין להם עצמם ערך, אינם נערכים, והם מעריכים. לכן יש להעמיד כך את הלימודים לגבי עובדי כוכבים לרבותם שיהיו מעריכים ולמעט אותם שאינם נערכים. זאת אומרת שמחלוקתם היא מחמת הסברה. עובדי כוכבים למה הם דומים יותר? האם לחירש שוטה וקטן או לטומטום ולאנדרויגנוס? טעמו של רבי יהודה שיותר מסתבר לדמותם לטומטום ואנדרואיגנוס שהרי יש בהם דעה, מה שאין כן חרש שוטה וקטן שאין להם דעה. ממשיכה הגמרא עכשיו להקשות ואומרת, לא ייתכן שהמילה איש באה לרבות עובד כוכבים מופלא. אני חלמן דאמר, זה יהיה טוב לשיטתו של רבי יהודה שסובר שהמיעוט מהמילים בני ישראל זה שרק בני ישראל נערכין ואין העובדי כוכבים נערכין. וממשיך אותו מנדה אמר לדרוש, יכול האם נאמר שנמעט עובדי כוכבים לגמרי מפרשת ערכין שאף לא יהיו מעריכין? תלמוד לומר, באה תורה ואומרת את המילה איש, ומרבים מהמילה איש, שאף שאינם נערכים מכל מקום הם מעריכים. ואם אמר העובד כוכבים ערך פלוני ישראל עליי, ערכו ערך, וחייב להביא, שהרינו יכול להעריך בעצמו כיוון שאינם נערכים, אלא שיכול להעריך במי שיש לו ערך, דיינו ישראל, ואמירתו מחייבת אותו. אז אם כן שפיר, אפשר לתרץ שעדיין יש צורך בריבוי של המילה איש כדי לומר שאף מופלא עובד כוכבים יכול להעריך, אף שעדיין אינו איש. ומשום שלשיטת רבי יהודה הריבוי עוסק במעריכין ויש צורך במילה איש האמור בפרשת ערכין, כדי לרבות מופלא עובד כוכבים שיכול להעריך, מה שלא היינו יודעים מהיקש מנדרים, שמופלא עובד כוכבים יכול הוא גם לנדור, מאחר שבנדרים לא מוזכר בתורה כי יפלי, לכן יש צורך במילה איש שבערכין, ששם נאמר איש כי יפלי. אלא למען דאמר לשיטת רבי מאיר, שלשיטתו הביאה הגמרא לילת הלימודים, שהמיעוט מהמילים בני ישראל הוא שבני ישראל מעריכין ואין העובדי כוכבים מעריכים. וממשיך אותו מאן דאמר לדרוש, יכול האם נאמר שנמעט עובדי כוכבים לגמרי מפרשת ערכין, שאף לא יהיו נערכין? תלמוד לומר, לכן נאמר המילה איש, ומרבים מהמילה איש, שאף שאין העובדי כוכבים מעריכין, מכל מקום הם נערכין. וישראל שאמר ערך פלוני עובד כוכבים עליי, ערכו ערך וחייב להביא. ולשיטה הזו הפסוק מרבה שהם נערכים ולא שהם מעריכים. אם כן, אין צורך בריבוי נוסף שמופלא סמוך לאיש נערך. שהרי אפילו תינוק בן חודש, בר ערוכי הוא. ובר ערכין, כמו שמפורש בפסוק, שמגיל חודש ומעלה, יש לאדם ערך. אחרי שכבר למדנו שעובדי כוכבים נערכים, אין כל צורך בלימוד מיוחד למופלא שהוא נערך. ואם כן, איש כי יפלי, שנאמר בערכין למה לי? הרי די במילה איש שאמורה בנדרים ללמוד ממנו בעקש גם לערכין, שכשם שמצינו בנדרים שעובדי כוכבים נודרים כישראל, כך גם בערכין יודעים אנו שיכולים הם להיות נערכין בין גדולים בין קטנים. תרץ את הגמרא, אמר עבדה ברעבה, איש שנאמר בערכין זה כדי להטוי, זה כדי להוסיף למיעוט עובד כוכבים גדול, ולא כל גדול, אלא גדול כזה דאף על גב דגדול, ולא מופלא סמוך לאיש, מכל מקום אינו יודע להפלות ולפרש לשם מי נדר ולשם מי הקדיש, והוא נתמעט מערכין ונדרים. ואף שישראל גדול שאינו יודע להפלות נדרו נדר, מכל מקום מהפסוק הזה נתמעט עובד כוכבים, כי הדבר בו תלוי בהפלאה, ואפילו גדול אם אינו יודע להפלות אין נדרו נדר. בקשה הגמרא עכשיו על פסוק נוסף, מה לומדים ממנו? אלא איש כי יפליד כתב רחמנה גבי נזירות, למה לימה למידים ממנו? מכדי הרי האיתקש נזירות לנדרים לגבי הרבה דינים, נדרים הוקשו והושבו לערכין, ובערכין נאמר כי יפלי, ואם כן כי יפלי בנזירות למה לי? הרי כל מה שנוכל ללמוד מכי יפלי שנאמר בנזירות, נוכל כבר ללמוד מכי יפלי שנאמר בערכין. תרץ את הגמרא, יש צורך בפסוק איש כי יפלי להטויי, ללמד ולרבות ידיים שאינן מוכיחות. דהיינו קבלת נדר או נזירות בלשון יד, באופן שיש צורך בהשלמה חיצונית כדי להבין מהו בכלל נדר, או מה נכלל בנדר. והלשון עצמה אינה מוכיחה את כוונת הנודר, כגון אדם שאמר, כאשר נזיר עובר לפניו. ומצינו בזה מחלוקת המוראים, דאיתמר נאמר ידיים שאינה מוכיחות, אביי אמר אביין ידיים, ואם נדר בצורה שכזו נדרו חל, ואילו רב החלק ואמר ידיים שאינה מוכיחות, לא אביין ידיים, ואין נדרו חל בלשון הזו. והגמרא תולה את הצורך בפסוק בזו המחלוקת. לאביי ניחא, לאביי נוח לומר שהפסוק איש כי יפלי בא ללמד ידיים שאינן מוכיחות, כיוון שלשיטתו אבין ידיים, וייתכן שזה נלמד מהאיתור של איש כי יפלי, ואכן כך מבואר בנדרים. אלא לרבה שסובר שידיים שאינן מוכיחות לא אבין ידיים, ואין נדרו נדר, מה איקה למימר, מה לומדים מהמילים איש כי יפלי, שנאמר בנזירות, הרי לכאורה הפסוק הזה מיותר. תרץ את הגמרא תירוץ אחר, מה לומדים מכי יפלי? אלא, כי יפלי מבא אלה לחדר רבי טרפון. צריך את המילים כי יפלי, שנאמר בנזירות לדינו של רבי טרפון, שנינו לאל בדף למד בית עמוד א', שאם היו מהלכים שניים בדרך ובא אחד כנגדן, ואמר אחד מהם הריני נזיר שזה פלוני, ואחד אמר הריני נזיר שאין זה פלוני, בית שמאי אומרים ששניהם נזירים אף זה שלא נתקיים תנאו, ובית הלל אומרים שאינו נזיר אלא מי שנתקיים תנאו, ורבי טרפון אומר שאף אחד מהם אינו נזיר. ומה טעמו? נתבהר טעמו בברייתא, דתניא שנינו ליל בדף למד ג' עמוד ב'. רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, אין אחד מהם נזיר לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. אי אפשר לקבל נזירות אלא באופן מפורש, באופן מופלא וודאי, ולא על הספק. וכאשר הוא מקבל את הנזירות בתנאי שאינו ידוע ואינו בידו, זה לא קבלה מפורשת. ולכן זה לא נזירות. יש לומר שלשם כך נצרח הפסוק איש כי יפלי בנזירות, ללמדנו שאי אפשר לקבל נזירות אלא באופן מפורש וודאי ולא על הספק. דוחה הגמרא ואומרת, אניחא לרבי טרפון. אז באמת אפשר לומר שיש צורך בפסוק הזה איש כי יפלי האמור בנזירות ללימוד הזה? אלא לרבנן מאיקא למימר. הרי הם חולקים וסוברים שאפשר לקבל נזירות גם בלא הפלאה, ואם כן הפסוק עדיין מיותר. תרץ את הגמרא, אלא איש כי יפלי שנאמר בנזירות מבעלי, זה נצרח לחדתניא. כמו ששנינו בברייתא, יש כאלו שגורסים כאן לחדת נן. כמו ששנינו במשנה, שהרי זו משנה במסכת חגיגה, דף יוד עמוד א'. אתר נדרים פורחין באוויר העולם, ואין להם מקרא מפורש על מה שיסמוכו. אין מקור בפסוק לכך שאפשר להתיר נדרים, אלא הוא רמז באלמה שדרשו חכמים. כמו שמבואר שם במסכת חגיגה שדרשו חכמים מהפסוק לא יחל דברו, שהוא אינו מייחל, אבל אחרים מוכלים לו. הבלזר חולק ואומר, יש להם להתר נדרים על מה שיסמוכו, שזו דרשה מפסוק ולא רמז באלמה. שנאמר איש כי יפלי, כי יפלי, שתי פעמים, בפרשת נזירות ובפרשת אירחין. יש לומר שאחד מהם בא ללמדנו הפלאה לאיסור, ואחד בא ללמדנו הפלאה לאתר. והרי שיש ליתר נדרים מקור במקרא, והוא הפסוק איש כי יפלי שנאמר בפרשת נזירות. ואם כן, לשיטת רבי אליעזר, לשם כך נאמר איש כי יפלי בנזיר, וזה אינו מיותר, וממילא מתורצת קושיית הגמרא, איש כי יפלי גבי נזירות, למה לי? הנה מצאנו מה דורשים מהמילים איש כי יפלי לגבי נזירות. וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה בדף סמך ב' עמוד ב'. משנתנו היא המשך למשנה הקודמת בדף סמך א' עמוד א', שם ביארה המשנה במה חמור דינן של נשים מדינם של עבדים. במשנה שלפנינו מבארת המשנה במה חמור דינם של עבדים מדינם של נשים. אומרת המשנה, חומר בעבדים, יש חומרה בעבדים שקיבלו על עצמם נדרים ונזירות מבין נשים, שנדרו או קיבלו נזירות, שהוא הבעל מפר את נדרי אשתו, והפרה קיימת לעולם, שאפילו חזר בו הבעל אחר שאפר, כבר בטל הנדר והאדון אינו מפר נדרי עבדו, אלא רשאי לכפותו לעבור על נזירותו. וכפייה זו אינה ביטול הנדר. ולפיכך אם חזר האדון ונתרצה, הרי נזירותו של העבד קיימת, ואסור העבד בשתיית יין. אומרים התוספות דיבור מתחיל חומר שימיכה האדון ושוב נתרצה, שוב אינו יכול לכפותו, אלא על ידי התרת חכם. ממשיכה המשנה ומביאה חומר נוסף שיש בעבדים יותר מבין נשים. שאם הפר הבעל לאשתו בלשון הפרה, הרי יפר לעולמית והנדר בטל, ואף אם הבעל חוזר בו מהפרתו, אין הנדר חוזר לקיומו. אבל אם האדון הפר לעבדו, והיינו שקפה אותו לעבור על נדרו, אין הנזירות או הנדר בטלים, אלא אם יצא לחירות, חוזרת הנזירות לחול עליו ומשלים נזירותו, חייב הוא להשלים את הנזירות שקיבל. אז במשנה נשנו שני חילוקים בין כפייה להפרה. הן שהכפייה אינה ביטול הנדר כמו הפרה, ואם שב ונתרצה אחר כפייה הנזירות קיימת, מה שאין כן בהפרה, שאפילו שב ונתרצה, הנזירות כבר בתילה, והרי דינו של העבד חמור שנזירותו קיימת כל הזמן, והן שאם יצא עבד לחירות, שבה הנזירות וחלה עליו, מה שאין כן אישה שנתעלמנה, אין נזירותה שבה וחלה עליה. וגם בזה דינו של העבד חמור שצריך להשלים. ולמרות ששורש הדברים אחד, שכפייה אינה ביטול גמור של הנזירות, אלא ביטול זמני בלבד, מכל מקום ישנם שני דינים שונים במשנה. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף סמך ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מופיעה בתוספתא, למה רבו כופו, במה רבו רשאי ויכול לכפותו לנזירות שלא יקיים נזירות שקיבל על עצמו, אבל לא לנדרים ולערכין, שעליהם אין רבו יכול לכפותו, ואם נדר או העריך, חל נדרו. תמיה הגמרא על הדין הזה של הברייתא, מה ישנה גבי נזיר, מה שונה לגבי נזיר שרבו יכול לכפותו, אין זאת אלא משום דאמר רחמנה, אומרת התורה בפרשת נדרים, ספר במדבר, פרק למד פסוק ג', והקישו את זה לנזירות לאסור איסר על נפשו. למדו מזה שאין נזירות אלא במי שנפשו קנויה לו, שהוא יכול לקבל על נפשו נזירות, יצא עבד שאין נפשו קנויה לו. ולפיכך, אפילו אם נזר, יכול האדון לכפותו שלא לקיים את נזירותו. יחי, אם כך שהטעם שהאדון יכול לכפות את עבדו לא לקיים את נזירותו זה משום שאין נפשו קנויה לו, אם כן אפילו גבי נדרים נמי יכול האדון לכפות את עבדו שלא לקיים את נדריו, כיוון שאין נפשו של העבד קנויה לו, והרי פסוק זה לאסור איסר על נפשו בנדרים נאמר, וכל שכן, עבד שאין נפשו קנויה לו לא יוכל לידור. מתרץ את הגמרא אמר אפשי שתחה במאי עסקינן, באיזה אופן חילקה הברייתא בנדר לנזירות שרבו יכול לכפותו שלא יקיים נזירותו ואינו יכול לכפותו שלא יקיים נדריו? כגון שהיה אשכול של הנביא מונח לפניו לפני העבד לגבי נדרים, אם אשכול זה אסור עליו מחמת נדר בלבד, כגון שאמר אשכול זה יהיה אסור עליי, דכי מיצר באי שנאסר באשכול מחמת נדרו לא מיצר באחרינה. הוא לא נאסר באשכולות אחרים, כיוון שלא נדר מכל האשכולות, אלא מאשכול זה בלבד, והרי הוא מותר לאכול את שאר הענבים. לפיכך לא מצי, לא יכול האדון כפילי לכפות לאכול את אותו אשכול שנדר ממנו, כיוון שאין כל עינוי נפש בכך, שימנע מלאכול את האשכול הזה, כי הרי יכול הוא לאכול אשכולות אחרים. אבל לגבי נזירות, אם אינו יכול לאכול את האשכול מחמת נזירות שקיבל עליו, כי מי צר בהי, כשהוא נאסר באשכול הזה מחמת נזירותו, יצר בכולו, הוא נאסר גם כן בכל האשכולות של הענבים, שהרי הוא נזיר ואסור בענבים. לפיכך, מצי כפילי יכול האדון לכפות לאכול את האשכול, כיוון שיש שינוי נפש בנזירותו, שהרי אינו יכול לאכול ענבים כלל, ואם לא יאכל, יוכחש העבד, ולא יהיה בו כוח לעשות מלאכה. תמאה הגמרא על התירוץ הזה ודוחה אותו. בגבי נדרים שנדר העבד שלא יאכל מן האשכול, מי לא עסקינן, האם לא עסקה הברייתא גם באופן דלקה, אלא אי אשכול, יש לו רק את האשכול הענבים הזה ואין לו דבר אחר לאכול? די לא אכילה, אם לא היה אוכל את האשכול האסור עליו, נמצא שהעבד חליש. נהיה חלש, והרי באופן זה נמצא שמחמת הנדר אינו אוכל כלום, ומדוע לא יהיה רשאי האדון לכפותו לאכול משום שנפשו קנויה לו ואינו רוצה שיחלש? והרי לשון הברייתא משמע ממנה שאין רבו כופהו לנדרים כלל, גם לא באופן זה שאין לו דבר אחר שיוכל. ולא מצינו בברייתא חילוק כזה שרבו כופהו רק באופן שיש לו דבר אחר לאכול. ואם כן, מניין לגמרא להעמיד כך את הברייתא? מכוח הקושייה הזו מתרצת הגמרא תירוץ אחר, אלא אמר רבא, הברייתא עוסקת כגון שהיה חרצן מונח לפניו. חרצן היה מונח לפני העבד, ואין מניעת אכילת חרצן זה גורמת חולשה, אפילו כשאין לו דבר אחר לאכול, כיוון שאינו ראוי לאכילה כל כך. אז לגבי נדרים, אם החרצן אסור עליו באכילה מחמת נדר שנדר שלא יאכל את החרצן, הרי רק באי חרצן הוא דמיצר, הוא נאסר רק בחרצן הזה ולא בשאר דברים, ולפיכך לא מציקה אפילו, לא יכול האדון לכפות עליו לאכול דווקא את החרצן הזה, אסור עליו באיסור נדר, כיוון שיכול לאכול גם דברים אחרים. והרי אין האדון מפסיד כלום מכך שמקיים את נדרו, ואין הנדר סתירה לעבדותו, שנאמר שיוכל האדון לכפותו לעבור על נדרו. אבל לגבי נזיר, אם קיבל העבד על עצמו להיות נזיר, דאי צרנמי באחריני, שנאסר גם בחרצנים ואשכולות אחרים, ולא רק בחרצן הזה, לפיכך מצי יכול האדון כפילי לכפות אותו לעבור על נזירותו, כיוון שקיומה של הנזירות עלול להחלישו, שהרי אינו יכול לאכול חרצנים ואשכולות כלל. תמאה הגמרא לתירוץ ודוחה אותו. וגבי נדרים, שתירץ רבה שנדר מאותו חרצן, וכדאי בכך לבאר שזה הטעם שאין רבו יכול לכפותו, מי לא עסקינן וכי לא עסקה הברייתא גם באופן דלקה שאין לפני העבד אלא אי חרצן, אלא אותו חרצן שאסור עליו בנדר ואין לו דבר אחר לאכול, די לא אכילה, אם הוא לא יאכל את אותו חרצן, חליש. הוא יהיה חלש, והרי יש לאדון סיבה לכפותו לאכול גם בנדרים, משום שאם הוא לא יאכל את זה, יחלש, והרי נפשו קנויה לו. מכוח הקושייה הזאת אומרת הגמרא, ומתרצת את הברייתא באופן שונה, אלא אמר רבי, אין כוונת הברייתא לומר במה רבו יכול לכפותו, אלא למה רבו צריך לכפותו, ולנזירות הוא צריך לכפותו, ואם לא יכפה אותו לעבור עליה, יהיה חייב לקיים מה שנזר. ואין צריך הרב לכפותו לנדרים, אלא נדרי העבד אינם חלים כלל גם בלא כפיית האדון. משום שיש בהם עינוי נפש וגורם לביטול מלאכה, והרי נפשו קנויה לרבו למלאכה. וכן אינו צריך לכפותו לשבועה, אלא גם בלא כפייה אין שבועת העבד חלה, משום שנפשו קנויה לאדון, והשבועה היא איסור על הנפש, ואין העבד יכול להכיל איסור, כיוון שנפשו אינה קנויה לו. אבל הערכין שהזכירה הברייתא, אין האדון יכול לכפותו, כיוון שאין לו כל הפסד בכך שישלם את הערך אחר שישתחרר או מממון שאין לרבו רשות בו. בררת הגמרא מהי טעמה? מה הטעם שאין העבד יכול לקבל על עצמו נדרים ושבועות? משום דאמר קרא, נאמר בפסוק בפרשת שבועת ביטוי בספר ויקרא, פרק ה' פסוק ד', או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים להרע או להיטיב. ויש לדרוש מה הטבה רשות, אף הרעה רשות. כשם שההטבה שאדם יכול להישבע עליה היא הטבה שהיא רשות, כלומר שאפשר להישבע לעשותה ואפשר להימנע ממנה, כך גם הרעה רשות, שאף הרעה שאדם יכול להישבע עליה היא הרעה שהיא רשות, כגון שנשבע להימנע מלאכול דבר מה. יצא להערה לאחרים שהיא הרעה שאין הרשות בידו לעשותה, ולפיכך אינו יכול להישבע עליה. אם נשבע, אין שבועתו חלה. גם שבועת העבד היא הרעה לאחרים, כיוון שהוא מחויב לאדונו, ואין השבועה חלה. כותב המאירי ועבד, כל הרעת עצמו הרעה לאדונו, ובמקום שאין עינוי נפש כלל גם נדריו חלים. רבי עובדיה מברטנורה מחלק בנדרים לשבועות וכותב שאומנם נדרים חלים במקום שאין עינוי נפש, אבל שבועות לא חלות כלל, שהרי אין לו רשות לעצמו. ועכשיו מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף סמך ב' עמוד ב'. משנתנו היא המשך דינו של עבד שקיבל על עצמו נזירות. אומרת המשנה, עבר העבד מכנגד פניו של האדון, כלומר שברח ממנו אחר שקיבל על עצמו נזירות, והוא ברח אחר שקפה הוא רבו לשתות, והנידון של הסוגיה שלפנינו, אם בורח נחשב כי יוצא לחירות או לא. רבי מאיר אומר, לא ישתה יין, כיוון שעכשיו חלה עליו נזירות מאחר שאינו תחת רשות אדוניו, ואין הכפייה מועילה לזמן הזה. והגמרא תבאר אם משום שכבר יצא לחירות או משום שאין הכפייה מועילה עכשיו כשאינו תחת יד אדונו, או שיש כאן איזה תקנה לאדון. ואילו רבי יוסי אומר ישתי יאי. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף סמך ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא מה תם מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יוסי. לימה בדי שמואל כמפליגי. שמה נאמר שהם חולקים בשיטתו של שמואל. אמר שמואל, אומר לנו שמואל במסכת גיטין דף למתחת עמוד א', זה מופיע גם במסכת יבמות דף ממחת עמוד א', וכן במסכת קידושין דף עין ב' עמוד ב', המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור, אלא גם בלא הגט שחרור הוא בן חורין גמור. אם כן יש לומר, דרבי מאיר איתלי דשמואל, רבי מאיר סובר כמו שמואל שההפקר לבד מוציא את העבד לחירות גם בלא גט שחרור, וכיוון שאין צורך בגט שחרור כדי להיות בן חורין, כן הוא הדין, גם אם ברח העבד ונתייאש ממנו אדונו, הרי זה כהפקר בלא גט שחרור ויצא לחירות. ושנינו לאיל, שכיוון שיצא לחירות צריך להשלים נזירותו, שכיוון שפקע ממנו הוא לא של האדון, שב הנזירות לחול עליו, והוא אסור בשתיית יין. ולא רבי יוסי ליטלי דשמואל, רבי יוסי לא סובר את שיטת שמואל, אלא הוא סובר שכל זמן שלא קיבל העבד גט שחרור, עדיין לא יצא לחירות, והכפייה עודנה קיימת, והוא מותר בשתיית יין. ואילו המפרש מסביר שהגמרא סברה בתחילה שמחלוקתם היא במפקיר עבדו יצא לחירות או לא. רבי מאיר סובר כמו שמואל שיצא לחירות, ורבי יוסי נחלק עליו, וסבר שלא יצא לחירות כלל בהפקר לבד, ולפיכך גם לא בייאוש. ופשוט הוא שכן הוא אף אם ברח שלא יצא לחירות ולא ישתי יין. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין לפרש שבזה נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי, אלא דקו לאלמאית לדי שמואל. כולם סוברים כמו שיטת שמואל שאין צורך בגט שחרור. והפקר לבד מוציא את העבד מתחת יד אדונו וייאוש כהפקר. סוגייתנו עוסקת באופן שלא נתייאש האדון, ומודים כולם שלא יצא לחירות. אלא נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי מחמת סיבה אחרת. מנדה אמר ישתה שיטת רבי יוסי שאמר שהעבד ישתה סבר, שסוף סוף מאדר אדר ועד תיגבי, העבד יחזור אל אדונו, ולפיכך לשתה חמרה. הוא יכול לשתות יין גם כל זמן שלא חזר עדיין לאדונו, כי איך דלו לקחוש. כיוון שבסופו של דבר הוא יחזור אל אדונו, עדיין יש הפסד לאדון אם העבד לא ישתה יין, והוא מותר לשתות יין כדי שלא יהיה כחוש שיחזור. ומנדה אמר לא ישתה שיטת רבי מאיר שאומר שהעבד לא ישתה יין סבר, שיותר נוח לאדון שלא ישתה. למה? כדי דלאבי לצערה, שיהיה לו צער מכך שאינו יכול לשתות, כי איך דלעדר גבי, מחמת הצער הזה, הוא יחזור אל אדונו, שהרי כשהוא תחת אדונו הוא יכול לשתות, והרי זו תקנת האדון, למנוע את העבד משתייה של היין. ומבאר רבינו אברהם מנער, שבתחילה סברה הגמרא בדעת רבי מאיר, שיצא לחירות ומכפה הוא אדוניו, עכשיו אין בכך כלום, ולפיכך לא ישתה. רבי יוסי חולק על דינו של שמואל וסובר שלא יצא לחירות, ולפיכך אם יכפו, יהיה מותר לשתות. אמר רבי יוסי מודה, שאם לא יכפו, הוא אסור לשתות. ובסוף דחתה הגמרא שאין זו מחלוקת בדינו של שמואל אם יצא לחירות או לא, ובוודאי לא יצא לחירות וכפייה מועילה. מחלוקתם היא רק בתקנת האדון, אפילו אם לא כפאו. וחי את מוריי ורבותיי, הגענו אל דף סמך ג' עמוד א', ובתחילתו של הדף, משנה. משנתנו עוסקת בתומת התאום. שהיא תומת מת שלא הייתה ידועה לשום אדם בעולם, ונקראת תומת התהום משום שאינה גלויה אלא מוסתרת כתאום. רש"י במסכת סוכה דף כ"א עמוד א' אומר שכל שם קבר התהום ותומת התהום שבתלמוד, לשון ספק הוא כמו תהום שאינו גלוי. והערוך כותב שקבר התהום הם עצמות של אנשי דור המבול שננערו לתהום, לכך קרוי קבר התהום. ומצינו כולה מיוחדת בתומת התהום, הנלמדת מההלכה למשה מסיני, כמסקנת הגמרא לקמן, והמקראות שיובאו הם רק אסמכתא בעלמא, והכולה היא שנזיר שנודע לו אחר התגלחת, ולשיטת רבנן גם קודם לאחר הבאת הקורבנות, שהוא נטמע בעבר בתומה הזו, אף שהוא נטמע בוודאות, הוא לא סותר את נזירותו. וגם מצינו כולה לגבי יוסף פסח, כמו שתבהר הגמרא לקמן. וכך אומרת המשנה בדף סמך ג' עמוד א', נזיר שגילח תגלחת טהרה שלו אחר שהביא קורבנותיו ביום ה-31, כלומר, אחרי מלות ימי נזרו שכבר סיים למנות נזירותו, ונודע לו אחר התגלחת שהוא תמה בתאומת מת, והיינו שנטמע בתוך ימי נזירותו, אם נודע לו שנטמע בתאומה ידועה, תאומה רגילה שאינה תאומת התהום, הרי זה סותר את נזירותו, ועליו לחזור ולמנות נזירות מתחילה. ואם נודע לו שנטמע בתאומת התהום, אינו סותר את נזירותו ואינו צריך לשוב ולמנות נזירות טהרה. אמנם ההלכה זו לא נאמרה אלא אם נודע לו אחר שגילח. לרבי אליעזר הדבר תלוי בתגלחת, ולשיטתו נשנית המשנה הזו, אבל לרבנן תגלחת אינה מעכבת, ואם נודע לו קודם שגילח אחרי שהביא את קורבנותיו, אינו סותר, ורק אם נודע לו קודם הבאת הקורבנות, אז הוא סותר. אומרת המשנה, כאמור לשיטתו של רבי אליעזר, אם נודע לו שנטמע עד שלא גילח, בין כך ובין כך, בין אם נטמע בתאומה ידועה, בין אם נטמע בתאומת התהום, הרי זה סותר את נזירותו ועליו לשוב ולמנות נזירות מתחילה. ומשום שלא נאמרה הלכה זו שאינו סותר נזירותו מחמת תאומת התהום, אלא באופן שנודע לו אחר שכבר אין עליו תורת נזיר. אבל אם נודע לו קודם לכן, אף שזו תאומת התהום, די בכך כדי לסתור את נזירותו. כאמור, משנתנו כשיטת רבי אליעזר שתגלחת מעכבת בנזיר ואינו ניתר בכל איסורי הנזירות עד שיגלח. ולפיכך, כל זמן שלא גילח יש עליו תורת נזיר, ואם נודע לו שנטמע גם בתאומת התהום, סותר את נזירותו. אבל לשיטת רבנן אין התגלחת מעכבת, וכיוון שנזרק עליו אחד מן הדמים של אחד הקורבנות, כבר הותר ביין והותר להתאמה למיתים. ולשיטתם של רבנן כבר אין עליו תורת נזיר, אף קודם התגלחת אחר זריקת הדם. ואם נודע לו אז שנטמע תאומת התהום, אינו סותר את נזירותו. ורק בנודע לו קודם הזריקת של הדם, אז אין את הקולה הזו, למרות שמדובר בתאומת התהום, הוא סותר את נזירותו. כעת המשנה מבררת מהו האופן המדויק בו נאמרה ההלכה הזו שתאומת התהום אינה סותרת. כיצד? כיצד הוא דין תאומת התהום? אם ירד הנזיר לטבול במערה מתאומת שרץ, ומערה זה רשות היחיד, ולאחר שיצא משם נמצא כזית מן המת צף על פי המערה, יש להסתפק שמה העיל עליו, הרי זה תמה, כי ספק תאומה ברשות היחיד, תמה. ואף שנודע לו הספק הזה אחר שגילח, אין דין תאומה זו כתאומת התהום, אלא כתאומה ידועה מאחר שהיא גלויה ואינה מכוסה. ואף על פי שספק תאומת צף הספקות האור, כמבואר לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', שם מדובר רק על ספק מגע, אבל ספק אוהל תמה. והספק הוא האם העיל על התאומה או לא. אבל אומרת המשנה, אם ירד הנזיר לטבול במערה ולאחר שיצא משם נמצא כזית מן המת משוקע ומכוסה בקרקע המערה במקום שטבל בו, באופן שבוודאי נגע, שזוהי תאומת התאום כיוון שהיא תאומה מכוסה, אז דינו תלוי במצבו קודם נפילת הספק. אם היה טהור מתאומת מת ולא ירד, אלא להקר, להתקרר במי המערה, ואחר שגילח נודע לו שנמצאה תאומה מכוסה בקרקע המערה, הרי זה טהור, משום שבאופן זה נאמרה ההלכה של תאומת התהום, שהיא ההלכה למשה מסיני, שתאומת התהום שנודעה אחר גילוח, אינה סותרת. ולמרות שירד כדי להתקרר ולא נזר לדקדק ולבדוק סביבותיו שאין שם תאומה, מכל מקום הוא טהור, משום שזהו דינה של תאומת התהום שאינה סותרת. אבל אם היה תמה בתאומת מת וירד למערה כדי לטבול ולהתאר מתאומת מת, ואחר כך מנה ימי נזירותו והביא קורבנותיו וגילח, הן באופן שהיה נזיר ונטמע וטבל והשלים נזירותו, והן באופן שהיה תמה מת וטבל וקיבל על עצמו נזירות, ונודע לו שכשירד למערה היה שם כזית מת משוקע בקרקע המערה, הרי זה תמה וסותר נזירותו. ואף שהתאומה מכוסה ואינה ידועה ונודע לו רק אחר שגילח, מכל מקום, לא בזה נאמרה הלכה למשה מסיני שתאומת התהום אינה סותרת. כיוון שחזקת תמה, תמה, וחזקת טהור, טהור, משום שרגליים לדבר. ונסביר, חזקתו של מי שהיה תמה שנשאר תמה, ולא בו נאמרה הלכה למשה מסיני לטהרו מתאומת התהום. וחזקתו של טהור היא שנשאר טהור. ואף מי שהיה טהור מתאומת מת ותמה בתאומת שרץ, יש לו חזקת טהרה מתאומת מת, שנוכל לומר בו את ההלכה הזו, שאם נודע לו לאחר שגילח, שהיה מת משוקע בקרקע המערה, חזקתו היא שנשאר טהור מתאומת מת, שהיה טהור ממנה קודם לכן. ולפיכך, שייך לומר בו את ההלכה הזו, שאם נודע לו אחר הגילוח שנטמע בתאומת התהום, אינו סותר את נזירותו. משום שרגליים לדבר, שכך מסתבר יותר להעמיד את ההלכה למשה מסיני, באופן שהיה הנזיר טהור קודם לכן. וההלכה למשה מסיני מלמדת שהוא נשאר טהור ולא חוששים לתאומת התהום. ולא מסתבר להעמיד את ההלכה למשה מסיני באופן שיש לו חזקת טמא וספק אם נתאר. זאת אומרת, שלא כוונת המשנה שמעמידים אותו על חזקת טהרה או חזקת טומאה, שהרי ספק טומאה ברשות היחיד, ספיקות אמה. ואף על פי כן, אם נתקיימו כל התנאים האמורים והיינו שהייתה תאומה מחוסה ונודע לו אחר שגילה אחרי זה טהור, משום הלכה למשה מסיני, שתאומת התאום שנודעה לאחר גילוח אינה מתאמה, אף שבוודאות נגע בתאומה. למה לא ניתן להעמיד ככה את דברי המשנה, שהרי אין זו הלכה מחמת ספק והיא תלויה בחזקה, אלא יותר מסתבר להעמיד את ההלכה למשה מסיני באופן שיש חזקת טהרה, אף שבוודאי נגע בתאומה, ולא באופן שיש חזקת תאומה. הוא אומר הראש שרגליים לדבר אינו טעם, שהרי זו הלכה למשה מסיני בלא טעם, אלא שקצת טעם יש בדבר להעמיד כך את ההלכה למשה מסיני. זוהי המשנה שלנו בדף סמך ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא מהו מקור להלכה הזו, שתאומת התאום שנודעה אחר גילוח אינה סותרת את ימי הנזירות. מנין מילי, שואלת הגמרא, מנין לומדים את הקולה הזו, שנזיר שנודע לו אחר הגילוח שנטמע בתאומת התאום, אינו סותר את נזירותו אלא נשאר טהור. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, למידים זאת ממה דאמר קרא, ממה שנאמר בפרשת נזיר ספר במדבר פרק ו' פסוק ט', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו. יש לדרוש מהמילה עליו שאינו טמא אלא במחוברת לו, כשהתאומה ברורה וידועה לו, ולא כשהיא תאומת התאום שאינה ידועה, שאז אינה סותרת נזירותו אם נודע לו אחר שגילח. אבל אם נודע לו קודם שגילח טמא, אף שזו תאומה שאינה ידועה ומחוברת. כי פרטי ההלכה למשה מסיני היא שדווקא באופן שנודע לו אחר הגילוח, ולא כל נזיר שנטמע תאומת התאום אינו טמא. וכשם שבנזיר אין תאומת התאום מטמא, כך גם בעושה פסח אין תאומת התאום מטמא. ולמידים מנזיר לעושה פסח, שעושה פסח שנודע לו אחר עשיית קורבן הפסח, שהיה טמא בתאומת התאום, אינו צריך לשוב ולעשות פסח שני. דרשה נוספת מביאה הגמרא, ריש לקיש אמר, דינה של תאומת התאום שאינה מטמאת נלמד ממה דאמר קרא, ממה שאומר הפסוק בפרשת פסח שני, ספר במדבר פרק ט' פסוק י', איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח להשם, עליו לעשות פסח שני, הרי ששמח הכתוב את הטמא בתאומת מת, למי שהיה בדרך רחוקה. וללמדנו בה שצריכה התאומה להיות כדרך, דומה לדרך. מה דרך היא בגלוי? ונאמרה ההלכה שנמצא בדרך הרחוקה ואינו יכול לעשות פסח, עושה פסח שני. אף כל בגלוי, גם תאומה שצריך מחמתה לשוב ולעשות פסח שני, זו תאומה גלויה וידועה. אבל מי שנטמע בתאומת התאום שאינה גלויה ונודע לו הדבר רק אחר עשיית קורבן הפסח שעשה בערב פסח בי"ד בניסן, אינו צריך לשוב ולעשות פסח שני. וכשם שבעושה פסח אין תאומת התאום מטמאת, כך גם בנזיר אין תאומת התאום מטמא, ולומדים מעושה פסח לנזיר. מקשה הגמרא ללימודים הללו, והלעד אתנן, והגרסה פה צריכה להיות והלעד אתניה, כי מדובר בברייתא שמופיעה לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', נאמר בה איזו היא תאומת התאום, כל שאינו מכירה אפילו אדם אחד בסוף העולם, והיינו שייתכן שאין אדם בעולם שיודע מקיומה של התאומה הזו, אבל ישנם מופנים בהם מוכח שיש מי שיודע מקיומה של התאומה, כגון בארוג וכדומה, שאז די בכך כדי שתחשב תאומה ידועה, אף שאנחנו לא ידענו מקיומה קודם לכן. אבל אומרת הברייתא, האם מכירה אפילו אדם אחד, ואף אם אינו נמצא כאן אלה בסוף העולם, מכל מקום כבר אין זאת תאומת התאום, אלא תאומה ידועה. כשהגמרא בישלמה למאן דאמר זה יהיה טוב לשיטת ריש לקיש, שדיני תאומת התאום נלמדים מהיקש של כדרך, מההשוואה לקורבן פסח שצריכה התאומה להיות גלויה כמו דרך, אם כן שפיר. אז זה טוב שאף אם רק אדם אחד בסוף העולם מכיר את התאומה, שוב אינה נחשבת תאומת התהום, כיוון שיש מי שהתאומה הזו ידועה לו. והרי גם דרך אינה ידועה לכל העולם, ודי בכך שיש מי שידועה לו כדי שתחשב גלויה. כך גם התאומה אינה נחשבת תאומת התהום, אם יש אי מי שידועה לו. אלא למאן דאמר לשיטת רבי אלעזר, שדינוי תאומת התאום נלמדים מן הפסוק של וכי ימות מת עליו, שאינו טמא אלא במחוברת לו, כשהתאומה מחוברת וגלויה לו, אבל אם היא תאומת התאום שלא ידועה לו, אינו צריך לשוב ולגלח, אם כן, כי מכירה, כאשר מכיר את התאומה הזו אדם אחד בסוף העולם, מה יהווה? מדוע די בכך שאדם אחד בסוף העולם מכיר את התאומה הזו, כדי שהיא לא תחשב התאומה הזו כתאומת התאום? הרי אף שאותו אחד מכירה בסוף העולם, הנזיר עצמו אינה מכירה, והיא אינה מחוברת לו. ואם מן הפסוק הזה למדים מדיני תאומת התאום, הייתה התאומה הזו שאינה מחוברת לנזיר, צריכה להיחשב תאומת התאום. זאת למרות שאדם אחד בסוף העולם כן מכיר את התאומה הזו. ותו, קושייה נוספת על הלימודים הללו, והקושייה הזו היא בין לרבי אלעזר ובין לריש לקיש, הדתניא שנינו בברייתא לקמן בדף סמך ג' עמוד ב', המוצא מת מושכב לרוחבה של דרך, טמון תחת לתבן או לצרורות, באופן שהעובר שם בוודאי העיל עליו ונטמע, בתרומה, לגבי תרומה מי שעבר שם, טמא. נזיר ועשיית פסח, אם עבר שם נזיר בימי נזירותו, שאדם הלך לעשות את קורבן הפסח שלו, וכבר גילח הנזיר ונעשה קורבן הפסח, הרי זה טהור ואינו סותר את נזירותו, ולא צריך עושה פסח לשוב ולעשות פסח שני. ויש להבין מה ישנה. מדוע חלוק דינם של נזיר ועושה פסח משאר דינים שהם טהורים בדיעבד מתאומת התאום, מה שאין כאן לגבי תרומה שהוא תמה? הרי כשם שלמידים עושה פסח מנזיר לשיטת רבי אלעזר, או נזיר מעושה פסח לשיטת ריש לקיש, כך יש ללמוד גם לשאר דינים כמו תרומה, שהעובר על תאומת התאום, יהיה טהור. הרי לא ייתכן שדין תאומת התאום נלמד מדרשה, משום שאם הוא נלמד מדרשה, אם כן אין לחלק בנזיר ועושה פסח לתרומה, או כשם שלמידים נזיר מעושה פסח או להפך, כך יש ללמוד גם שאר דינים כגון תרומה מנזיר ועושה פסח. אלא אומרת הגמרא מכוח שתי הקושיות הללו, על כוחך יש לומר שדין תאומת התהום שהותרה לנזיר ועושה פסח, גמרא גמירה לה. זו הלכה למשה מסיני ואינה נדרשת מן הפסוקים, אלא הפסוקים הם אסמכתות בעלמא, ולא נאמרה הלכה למשה מסיני זו, אלא בנזיר ועושה פסח, ורק באופן שאין אחד בסוף העולם שמכיר את התאומה, וממילא אין להקשות על זה ממשמעות הפסוקים, כיוון שלא מהם נלמדה ההלכה הזו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם נודע לו שנטמעת שלא גילח אותו נזיר בין כך ובין כך סותר, והיינו, אף שנודע לו שנטמע בתאומת התאום, אם לא גילח הוא סותר את כל ימי נזירותו שמנע עד עכשיו. מבררת הגמרא מנתנה, מי הוא התנה של משנתנו התולה את הדבר בתגלחת וסובר, שכשנודע לנזיר קודם גילוח שנטמע בתאומת התאום, הרי זה סותר את נזירותו, אף על פי שכבר הקריב את קורבן נזירותו ונזרק אדם. אמר רבי יוחנן, משנתנו היא כרבי אלעזרי, דאמר תגלחת מעכבת. לעיל בדף מבב עמוד א' למדנו מחלוקת רבנן ורבי אלעזר עד מתי יש על הנזיר תורת נזיר. לדעת רבנן, כיוון שנזרק אדם של אחד הקורבנות, הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למיתים, אלא שצריך הוא עדיין לגלח. אבל אין התגלחת מעכבת אותו וכבר אין עליו תורת נזיר. ואילו לדעת רבי אלעזר, תגלחת מעכבת, וכל עוד שלא גילח, הרי הוא נזיר ואסור ביין ואסור להתאמה למיתים. ולדעת רבנן שאין התגלחת מעכבת כבר נשלמה נזירות בזריקת אדם. אם כן, אין סברה לומר שאם נודע לו שנטמע אחר שנזרק אדם קודם התגלחת, יהיה סותר את נזירותו, כי הוא הרי כבר אינו נזיר. רק לדעת רבי אליעזר שהתגלחת מעכבת ויש עליו תורת נזיר עד התגלחת, ייתכן לומר שכל זמן שלא גילח, אם נודע לו שנטמע, יסתור את נזירותו. וכיוון שמשנתנו תלתה את זמן הידיעה בתגלחת, שאם נודע לו שנטמע קודם שיגילח סותר את נזירותו, הוא מוכח שמשנתנו כרבי אליעזר הסובר, שתגלחת מעכבת. אלה כאמור דברי רבי יוחנן שמעמיד את משנתנו כרבי אליעזר דווקא, ולא כרבנן. לאל בדף תזיין עמוד א', הייתה מחלוקת של רבנן ורבי אליעזר בדינו של נזיר שנטמע אחר מלות ימי נזרו. דהיינו, הוא נטמע ביום ה-31 קודם הבאת קורבנותיו. לדעת רבנן הוא סותר 30 יום מדי רבנן, ואילו לדעת רבי אליעזר אינו סותר ממניין הנזירות כלום, אלא ששבעה ימים עליו להמתין, כיוון שהוא לא יכול להביא בהם את קורבנותיו, מאחר שהוא צריך להיטהר תחילה מתאומתו בהזעת היום השלישי והיום השביעי. והרי על כורחו יש עליו לשעות באיסורי הנזירות שבעה ימים נוספים עד שיוכל להביא את קורבנותיו ולגלח עליהם. מסתפקת עכשיו הגמרא על מה ששנינו במשנה שסותר, כמה ימים הוא סותר. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה. נטמע הנזיר בתוך מלות ימי נזירותו בתומת התהום. ונודע לו שנטמע רק לאחר מלות ימי נזירותו וקודם הגילוח. שעל כך נאמר במשנתנו בין כך ובין כך סותר. מהו? כיצד יהיה דין הסתירה של הימים שספר במקרה הזה? האם בתר זמן הידיעה אז דינן? ונחשב הדבר כאילו נטמע עכשיו בשעה שנודע לו, שהרי עד עכשיו הייתה זאת תאומת התאום שלא נודעה, ואם כן לא יסתור אלא שבעה ימים לדעתו של רבי אליעזר, היות וידיעה אחר מלותי, הידיעה הזו באה אחר שהוא מילא את ימי נזירותו, או שמה נאמר, לא זמן ידיעת התאומה הוא הקובע, אלא זמן התאומה בפועל, והרי נטמע בתוך מלות ימי נזירותו, ואם כן, אף על פי שהיא תאומת התאום שאינה סותרת אם לא נודע קודם הגילוח, מכל מקום כיוון שנודע קודם הגילוח, שוב לא נאמרה בה הקולה של תאומת התאום כלל, והוא חוזר להיות כתאומה ידועה שסותרת הכל, ואם כן, הוא יסתור את כל ה-30 ימי נזירותו. מבררת הגמרא את צדדי ספיקו של רמי בר חמה בדרך של שקלא וטריא. שואלת הגמרא, ולמאי, מה הנידון של רמי בר חמה? הרי ודאי שספיקו הוא למיסתר. האם באופן זה סותר 7 או 30? ואם זהו ספיקו, הרי ניתן לפשוט זאת פשוט מן המשנה כדי להלן. והגמרא מבררת כיצד ניתן לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה. אמר רב התשמה, בואו שמע ממשנתנו לפשוט את ספיקו של רמי בר חמה. שנינו במשנה נזיר שנטמע אם נודע לו עד שלא גילח בין כך ובין כך, בין שנטמע בתאומה ידועה ובין שנטמע בתאומת התאום, סותר את נזירותו. יש לברר איך ידע מי. באיזה אופן המשנה עוסקת? מתי נודע לנזיר שנטמא? אי דאית ידע, אם באופן שנודע לו עוד באיותו בתוך מלות ימי נזירותו קודם 31 יום, וכי צריכה למימר? האם צריכה המשנה להשמיע לנו את זה? הרי פשוט הוא שבאופן כזה הוא סותר את נזירותו, מאחר שנטמא תוך מלות, ונודע לו תוך מלות שנטמא, דין זה לא הייתה צריכה המשנה ללמדנו. וזה כבר נלמד לאל בדתת זין עמוד א', אלא לאו על כוחך שלא בזה עוסקת המשנה, אלא באופן שנודע לו שנטמא לאחר מלות ימי נזרו, דהיינו ביום הבאת קורבנותיו קודם הגילוח. והמשנה באה לחדש שאף שנודע לו אחר מלות, מכל מקום סותר את נזירותו כיוון שנודע לו עד שלא גילח. ושמע מינה, מוכח מפה שזמן הטומאה הוא הקובע, ואף שלא נודע לו לאחר מלות, מכל מקום הוא סותר את ימי נזירותו. ומשמעותה הפשוטה של הלשון סותר, הכוונה שהנזירות נסתרת, ולא רק שאינו יכול להביא קורבנותיו עד שהיא יתאר. ממשיכה הגמרא לברר את ספיקו של רמי בר חמה. ועדיין תיבה אלך, אף שנפשט לך שכוונת המשנה היא גם באופן שנודע לו אחר מלות, מכל מקום יש להסתפק, האם את כולו סותר את כל ימי נזירותו, דהיינו 30 יום, וגם באופן שנזר 100 ימים אינו סותר אלא 30 ימים מתוכם, שהם כל ימי נזרו, ככל נזיר שנטמע בתוך ימי נזרו שצריך לחזור ולמנות נזירות מתחילה בטהרה, או שמה רק 7 ימים סותר כדין נטמע אחר מלות. ואף על פי שהנטמע אחר מלות אינו מונה 7 ימי נזירותו, אלא ממתין לטהרתו 7 ימים, מכל מקום קרוי זה סתירה מאחר שהוא אסור ביסורי הנזירות במשך אותם 7 ימים. והרי זה כאילו הוא סתר 7 ימים מתוך ימי נזירותו. מנסה הגמרא להבין לאיזה שיטה הסתפק רמי בר חמה. למען, לפי מי הסתפק רמי בר חמה? אילי מה לרבנה, אני מלשיטת חכמים הסתפק, שלשיטתם לאל בדף ט"ז עמוד א', נזיר שנטמא ביום 31, אותו יום של הבאת קורבנותיו סותר את כל 30 יום, פשיטא דכולו סותר. ברור הדבר שגם באופן כזה שנודע לו ביום 31 שנטמא קודם לכן, סותר את כל הימים שהוא נזר. שהרי לשיטת רבנן, גם מי שנטמא ביום הזה סותר הכל, אז כל שכן שאם הוא נטמא קודם לכן ונודע לו ביום הזה, שהוא סותר את הכל. וגם אם אנחנו הולכים בתר ידיעה, אחרי הידיעה, הרי הנטמא ביום הזה סותר הכל. כך גם יהיה הדין בנודע לו ביום הזה. ואם כן, לא ייתכן שלשיטתם יסתפק רמי בר חמה, משום שלשיטתם פשוט הדבר שהוא סותר את הכל. אם נאמר שספיקו של רמי בר חמה הוא לשיטת רבי אליעזר החולק על דעת חכמים שם וסובר, שנזירות אינה נסתרת אחר מלות אלא 7 ימים בלבד כדי להיטהר, אם כן הרי לדבריו, כל הנטמא אחר מלות 7 ימים בלבד הוא סותר. אז אם כן, שוב פשוט, שרבי אליעזר יסבור כך גם באופן הזה, שנודע לו אחר מלות שלא יסתור אלא 7 ימים, אז מה יש להסתפק לשיטתו כמה סותר? מבאר את הגמרא שספקו של רמי בר חמה לשיטת רבי אליעזר. אמר לך, יסביר לך רמי בר חמה, נכון שרבי אליעזר סובר שהנטמא אחר מלות אינו סותר הכל אלא 7 ימים בלבד, אבל מכל מקום יש להסתפק לשיטתו, מה יהיה הדין באופן הזה? שנטמא תוך מלות ונודע לו אחר מלות. משום ששמה אני מילי כל מה שסובר רבי אליעזר שסותר 7 ימים בלבד זה רק כי נטמא אחר מלות. והרי בתוך ימי הנזירות הוא לא נטמא בכלל וסובר רבי אליעזר שטומאה של אחר מלות אינה סותרת את הנזירות שלו. אבל היי, הנזיר הזה שנודע לו אחר מלות שנטמא, הרי לפני מלות הוא. הרי הטומאה הראה בתוך מלות. ואם כן, אולי יודע גם רבי אליעזר שבאופן כזה יסתור 30 ימים ולא 7 בלבד. או דילמה, או שגם באופן הזה הוא יסתור 7 ימים בלבד, אף שהטומאה הראה בתוך מלות. למה? משום דשייני אחא, שונה הדבר מנטמא תוך מלות, כיוון דידיעה אחר מלותי. היות והידיעה באה רק אחר מלות ימי נזירותו, לא סובר רבי אליעזר שהוא סותר 30 יום. כי כל מה שהוא סותר 30 יום זה רק אם הוא נטמא תוך מלות ונודע לו בתוך מלות. אבל באופן זה שהידיעה היא רק אחר מלות, שמה הולכים אחר הידיעה. ואם הידיעה הייתה אחר מלות ה-30 יום, אולי הוא אינו סותר אלא 7 ימים. פושטת הגמרא את הספק ואומרת, ומינה, גם את הספק הזה יש לפשוט ממשנתנו עצמה. קטני, שנינו במשנה, נודע לו עד שלא גילח, בין כך ובין כך סותר ולא כמיפלגי. ולא חילקה המשנה אי מתי הייתה אטומה, אלא תלתה את הדבר בידיעה בלבד, שאם הייתה הידיעה קודם הגילוח סותר. משמע, שכך הוא הדין בין אם הייתה אטומה בתוך ימי נזרו, ובין אם הייתה אטומה אחר ימי נזרו קודם הגילוח, ונודע לו מיד מכל מקום סותר. והרי באופן שהייתה אטומה אחר מלות בוודאי אינו סותר אלא 7, כי כך היא שיטתו של רבי אליעזר, שאין כל הנזירות נסתרת מטומאה של אחר מלות, אלא רק 7 ימים. ומאחר שלא חילקה המשנה אם מתי הייתה אטומה, על כורחה שכך הוא הדין, אף אם הייתה אטומה תוך מלות, הוא אינו סותר אלא 7 ימים. למה? כי בתר ידיעה אז לינן. הולכים אחרי הידיעה מתי נודע לו על אטומה, והיות והידיעה הייתה אחר מלות, לפיכך אין הנזירות כולה נסתרת, אלא 7 ימים בלבד. מוריי ורבותיי, אחיי וריאי, 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה חותמים את שיעור דפינו היומי. שאלה ראשונה, למסקנה, מה לומדים מהמילה איש שבפרשת הירחין? שאלה שנייה, כיצד אמרה הברייתא שנלמד מהמילה איש שעקום נערכין? הרי הדין הזה נלמד מההיקש לנדרים. שאלה שלישית, מה לומדים מהמילים כי יפלי? שאלה רביעית, מה החומרות שיש בנזירות בדין עבדים יותר מבדין נשים? שאלה חמישית למסקנה, מה ההבדל בנזירות לנדרים ושבועות לעניין כפיית האדון לעבד? שאלה שישית, עבד שברח, האם מותר העבד בשתיית יין אם הוא נזר על עצמו נזירות ומדוע? שאלה שביעית, האם כשנטמע בתומת התאום סותר נזירותו ומניין? שאלה שמינית, כשירד לטבול במערה לתומת מת שעליו, הייתה שם תומת התאום ונודע לו לאחר שגילה חיים סותר ומדוע? שאלה תשיעית, כשהמת צף על פני המערה, מדוע סותר נזירותו והרי תומת צף ההוא? השאלה האחרונה, האם משנתנו כשיטת חכמים או כשיטת רבי אליעזר ומניין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, יוד בחשוון תשעין ו', סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא דפים סמך ב' וסמך ג' ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש, שבוע שמח ומבורך, שבוע בו נחגוג את סיום מסכת נזיר בסייעתא דשמיא, יום ראשון י' ב' בחשוון תשעין ו', וביום הזה נלמד דף סמך ד' בסד ממסכת נזיר. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.